פרק 53 קודש. הבסיס ועמוד השדרה של האמונה האדוונטיסטית הוא הפסוק התנ"כי הבא: עד ערב בוקר 2300 ונצדק קודש. המילים האלה היו מוכרות לכל אדם שהאמין בביאתו הקרובה של האדון. יום אחר יום אלפי פיות אמרו בעליזות את הנבואה הזאת כמו סמל של אמונתם. המאמינים ידעו כי ציפיותיהם הבהירות ותקוותיהם השמורות בלב היו תלויות בדבר הכלול בנבואה. הימים שעליהם מדברת הנבואה היו אמורים להסתיים בסתיו של שנת 1844. באותם הימים הצטרפו אדוונטיסטים לדעת העולם הנוצרי כולו וטענו כי הארץ או חלקה הייתה קודש הקודשים וטהרתו תתבצע באמצעות ירידת אש על פני האדמה ביום הגדול האחרון. הטהרה, על פי דעתם, הייתה אמורה להתחולל במועד ביאתו השנייה של המשיח, ומזאת הסיקו כי הוא יחזור לארץ בשנת 1844. הזמן שנקבע הגיע, אך האדון לא בא. המאמינים היו בטוחים שדבר אלוהים אינו יכול להיות שגוי, ולכן עליהם לחפש את השגיאה בפענוחם. אולם איכן? רבים מיהרו לפתור בפזיזות את הבעיה בטענה שבסתיו 1844 עדיין לא חלפו 2300 ימים. העמדה הזו לא נתמכה בדבר פרט לעובדה שישוע המשיח לא הופיע במועד המצופה. הם אמרו כי אילו הסתיימו הימים במועד זה, ישוע המשיח היה מגיע ומטהר באש את הקודש אשר על פני הארץ, ומאחר שלא בא, הימים המנובאים ממשיכים. למרות העובדה שרוב האדוונטיסטים שללו את נכונותם של מועדי הנבואה, ובכך שללו את אמיתיות התנועה עצמה המבוססות על עיקרון חישוב של המועד הנכון, חלק מחבריה לא רצו להתנכר לאמונתם ולניסיונם, אשר נתמכו בבריתות ובעדותה של רוח הקודש. הם האמינו כי בפירושם של ספרי הקודש הם נעזרו באמצעים תקינים, וכי עתה הם חייבים להחזיק באמיתות אשר חשפו ובמחקר התנ"ך להמשיך באותה הדרך. בתפילה חמה הם חזרו שוב ושוב על המחקר ובחנו את מסקנתם כדי למצוא את הטעות. היות שלא הבחינו בשום ליקוי בחישוב של המועד, הם ריכזו את כל תשומת ליבם לבדיקה מקרוב על הנושא של המקדש. קודש הארצי והשמימי. בעודם חוקרים את שאלת הקודש, המאמינים למדו כי המשכן, הבנוי על פי התבנית אשר הראה אלוהים למשה בהר סיני, והוא משל הזמן הזה כאשר מקריבים מנחות וזבחים. כי שני מרכיביו הקדושים הם דמיוני הדברים שבשמיים, וכי ישוע המשיח, כהננו הגדול, הוא משרת הקודש והמשכן האמיתי אשר כוננו אדוני ולא אדם. כי המשיח לא בא אל הקודש הנעשה בידיים שהוא רק דמות האמיתי, כי אם בא אל עצם השמיים, לראות אתה בעדנו את פני האלוהים. הקודש השמימי, בו משרת המשיח למעננו, הוא המקור האדיר אשר ממנו עשה משה את העתק הארצי. בדומה לקודש הארצי, שמצויות בו שתי מחיצות, קודש וקודש הקודשים, גם לקודש השמימי יש אותם חלקים. יתר על כן, ארון הקודש, שבו נשמר חוק אלוהים, מזבח הקטורת, ודברים אחרים שמשתמשים בהם בעבודת אלוהים על פני הארץ אינם אלא דמיוני הדברים שבשמיים. לשליח יוחנן ניתנה רשות להיכנס בחזונו לתוך חדר שמימי, ובהימצאו בו הוא ראה שבעה לפידי אש בוערים ומחתת זהב. וכאשר נפתח היכל אדוני בשמיים, הביט יוחנן אף בארון בריתו בהיכל. הנאמנים אשר המשיכו לבקש אחר האמת מצאו לבסוף עדות שאין עליה עוררין להימצאותו של קודש בשמיים. משה הקים את המקדש הארצי לפי התבנית שניתנה לו. פאולוס, באיגרתו אל העבריים, תומך בעובדה הזאת שהקודש על פני האדמה הוא רק העתק של הקודש במלכות השמימית. וגם יוחנן מעיד כי ראה אותו בשמיים. בתום 2300 ימים, בשנת 1844, המקדש כבר מזמן לא היה קיים על פני הארץ. לכן, קרוב לוודאי שהנבואה עד ערב בוקר 2300 ונצדק קודש, מדברת על הקודש השמימי. אך כיצד אפשר לטהר את הקודש השמימי? לומדי דברי אלוהים ניגשו שוב ושוב לחיפושיהם בספרי הקודש, וגילו כי טהרת הקודש, היות שהיא נעשית בעזרת אדם, אינה שווה להסרת טומאה גופנית, ובשל כך היא כרוכה בהסרת החטא. הנה דבריו של השליח פאולוס, לכן דמיוני הדברים שבשמיים צריכים להתאר באלה, בדם הבהמות, והדברים שבשמיים בעצמם צריכים להתאר בזבחים טובים מאלה, אף בדמו היקר של ישוע המשיח עצמו. הערת המחברת. על מנת להשיג את משמעותה של טהרת הקודש, עליה מדברת הנבואה, היה על המאמינים להבין את מנגנון השירות בקודש השמימי. לשם כך, צריך היה ללמוד על השירות על פני האדמה, המשמש דימוי לשירות השמימי, כי אומר השליח פאולוס שהכהנים הגדולים המופקדים לשרת על הקודש, מכהנים לדמות וצל הדברים שבשמיים. טהרת הקודש. בדומה לפולחן הקדמון של העברה, באופן סמלי, של חטאי העם, בדמו של קורבן חטא בקודש הארצי, חטאינו, באופן מעשי, עוברים בדמו של ישוע לקודש השמימי. באותה מידה שהתיאור הטיפוסי של המקדש הארצי מתבצע דרך הסרת החטאים המתמאים אותו, כך גם טהרת הקודש השמימי הממשית מתקיימת בהסרה או במחיקה של החטאים הרשומים למעלה. לשם כך, כדי להחליט מי, בחרתה על חטאו ובאמונה בישוע המשיח, ראוי לגאולה, ניתן לעיין בספרי הרישום אשר בשמיים. את העבודה הזו מבצע בית משפט חוקר, והיא צריכה להיות גמורה קודם לביאתו של ישוע, אשר יגיע להביא ישוע לעמו. ובבוא העת ההיא יביא את שכרו עמו וישלם לכל איש כמעשהו. כך אלה, אשר לא זנחו את האור המוביל שמצאו בדברי הנבואה, הסיקו כי כאשר חלפו 2300 ימים, והגיע המועד בשנת 1844, ישוע המשיח אכן בא, אך הוא לא בא ארצה, אלא נכנס לקודש הקודשים של השמיים, בו נמצא כס אלוהים, כדי להשלים את עבודת הכפרה המכינה את הופעתו השנייה.